אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1435, איגרת ט'. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1435, איגרת ט'. לכבוד החבריה שיחיו לנצח. והיה עקב תשמעון מצוות שאדם דש בעקביו. ופרש אבי ומורי זצ"ל, שעניינו הוא אמונה, שזה דבר קל בעיני האדם, ודש את זה בעקביו. ולהבין את זה ביתר בהירות, נבאר את מה שאמרו חז"ל וזו לשונם, והיה עקב זה שאומר הכתוב, למה אירא בימי רע, עוון עקבי יסובני. התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לישראל, שיש בהם תרי"ג מצוות, ויש בהן קלות וחמורות. ומפני שיש בהן מצוות קלות, שאין בני אדם משגיחין בהם, אלא שמשליחין תחת עקביהן, כלומר שהן קלות, לפיכך היה דוד מתיירא מיום הדין ואומר, ריבונו של עולם, איני מתיירא מן מצוות החמורות שבתורה, שהן חמורות. ממה אני מתיירא? מן מצוות הקלות, שמא עברתי על אחת מהן. אם עשיתי או לא עשיתי, מפני שהייתה קלה. ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכך אמר, למה אירא בימי רע? וכתוב, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. עד כאן לשונם. ויש לשאול, ידוע הוא שיותר קל לקיים מצוות קלות ממצוות חמורות, שפירוש קל היינו שקל לעשות, וחמור שקשה לעשות. ומדוע הוא מפחד שמעבר על מצוות שהם בקלות לעשות אותם יותר ממצוות שקשה לעשותם? ואחר כך מביא המדרש, היות שהיה מפחד מפני דברים הקלים, לכן מסיים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. שהיה צריך זהירות ושמירה בכדי לקיים את הדברים הקלים יותר מבחמורות. ויש להבין שעניין הקלות והחמורות, העולם קובע מה שנקרא קלה ומה שנקרא חמורה. והיות שהעולם דבוק בחיצוניות, לכן העולם יודע שהעיקר מה שצריכים להיזהר על המעשים, כי זה נגלה לכל. היינו שיש לכל אחד מידה ומשקל לראות כמה מעשים שעשה ביום וכמה שעות היה עוסק בלימוד תורה. וחברו, כשרואה שהשני עושה כמה מצוות ויושב כמה שעות ולומד תורה, היה לכבדו ולהוקירו. וחס ושלום, כשאינו רואה מעשים טובים אצל חברו, אז הוא כבר רואה שחברו בשפל המצב, והוא כבר רחוק מתורה ועבודה. כי אינו יכול לראות רק משהו בהתגלות. ולפיכך נקראים מעשים מצוות חמורות. וזהו לפי דעת האמת חמורות. כי כל עניין הקדושה הוא נעשה ונשמע. כי עיקר הוא המעשה, כי רק המעשה יביאו לידי השמיעה, שנקרא בחינת לשמה, כי על ידי שלא לשמה, נבוא לשמה. ובלי מעשים, אי אפשר להגיע לשום מדרגה. ולכן קבעו דעת העולם, היות שעיקר הוא המעשה, וזהו החמורה ביותר, עשו בשביל זה. את המחשבה, היינו הכוונה לבחינת קלות ושפלות, היינו שלא כדאי לתת זמן ויגיעה לזה, כי עיקר הוא המעשה. והגם שאמת הוא שעיקר הוא המעשה, אבל זהו רק מטעם הסגולה. זאת אומרת שעיקר העצה להגיע לשמה הוא המעשה. אבל משום זה עזבו העולם את התכלית הנרצה, שהוא לעשות לשם שמיים. כי העסק בתורה ומצוות יש בהן סגולה לזכך הגוף בכדי להגיע לשמה. אבל הם עזבו את המטרה והתכלית ועשו את העשייה לבחינת תכלית. וזהו אצלם חמור ביותר. ועל מחשבה שהוא הכוונה שיהיה לשמה, עשו דבר קל. זאת אומרת שמי שרק עוסק בתורה ומצוות ואינו מתעניין להתייגע שיהיה לו כוונה לשמה, נחשב אצלם שזהו עבירה קלה, ולא כדאי להטריח את עצמו על זה. כי אפילו שיתייגע את עצמו, אף אחד לא יראה עד כמה שהוא נותן יגיעה בכדי שיכבדו אותו. כי דרך העולם הוא רק שלא לשמה. ובכדי שהעולם ילכו בדרכי השלא לשמה, בתחילת העבודה היה הכרח שלא יראו את האמת. היינו שלא משימים לב בכלל הזה, כי זה דבר קל שלא כדאי לעבוד. אחרת אם לכתחילה בעת שנכנס לעבודת השם, שיראה את חומריותו שבדבר, היינו כמו שאמרו חז"ל, הלומד שלא לשמה, מוטב שנהפכה שלייתו על פניו, מי ירצה להיכנס בעבודה? והיות שאין דרך אחרת להיכנס לשמה, אלא דווקא מתוך שלא לשמה באים לשמה, ממילא היה הצורך להסתיר האמת, ולומר שעיקר החומריות שבדבר הוא המעשה, והמחשבה לא כל כך חשוב. ועניין קל יש לפרש מלשון קלות, שלא כל כך חשוב, וחמור נקרא מה שהוא חשוב. ועוד יש להבין שהוא מלשון קלה ובזויה וקלון. היינו שבזמן שהאדם מתחיל לעבוד על הכוונות, על כוונת העבודה הזו, הוא בזוי אצל האדם, היות שעיקר הכוונה צריך להיות לזכות לאמונה. ומטבע האדם להחשיב את השכל ולא משהו למעלה מהשכל. ובזה יש לפרש המדרש, שאמר דוד, ממה אני מתיירא מן המצוות הקלות, שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי או לא עשיתי, מפני שהייתה קלה. ואתה אמרת, הווי זהיר במצווה קלה, כבחמורה. ויש להבין מהו הפירוש, אם עשיתי, אם לא עשיתי. הלא הוא צריך לדעת אם עשה, ומדוע הוא לא זוכר? אלא כנ"ל, שהקלות היינו על הכוונה דלשמה. על זה הוא לא יכול לדעת בבירור אם הייתה כוונתו לשם שמיים. כי במצוות החמורות היינו על המעשים, אני יודע שנזהרתי בהם, היות שיש על זה דעת רבים שצריכים לשמור את המעשים. אבל על הכוונה, על זה אין לי דעת רבים, כי אין העולם נזהר בזה שיהיה הכוונה לשם שמיים. לכן היה מתיירא שמא לא הייתה כוונתו בסדר. ועל זה מסיים המדרש, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. היינו שעל ידי הפחד שהיה מפחד שלא יהיה נמשך אחרי הרבים, שסוברים שעניין הכוונה, אם הוא לא בסדר, הוא לא כל כך אבון גדול, אלא עשיתי לעצמי שמירה וזהירות על עקב. היינו על הכוונה שדעת העולם הוא שהוא בחינת עקב. זכה לבחינת לשמה בקביעות על כל המעשים שיתקנו אצלו, אפילו המעשים של העבר. וזה פירוש, והיה עקב מצוות שהאדם דש בעקביו. היינו שדעת הרבים הוא שאינו כל כך איסור ואבון גדול, אם זהירים שיהיה בכוונה לשמה. ועל עבודה זו נעשה אדם עבר ושנה. וזה נקרא שדש בעקביו, ואין שם לב לזה מטעם כי דעת רבים מסייעתהו. אבל צריכים לדעת שזהו תיקון העולם שלא יראה את האמת, כי לא כל אדם מסוגל ללכת בדרך האמת. כמו שאמרו חז"ל, אחד יוצא להוראה. ומשום זה אין מראים לאדם את מצבו האמיתי בדרכי השם, היינו שיהיה לו יכולת לעסוק בתורה ומצוות, ושיחשוב שכל כוונתו הוא לשם שמיים. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם רואה חוב לעצמו. לכן האדם דן את עצמו תמיד לכף זכות. מה שאין כן, מי שרגיל בעבודה ורוצה לראות את האמת בכדי ללכת בו, וכל חשקו הוא לתקן את מעשיו, אז כפי ערך תשוקתו להאמת, כן ממש באותו שיעור מראים לו מן השמיים את שיעורו האמיתי, איך שהוא מרוחק מעניין עבודה דלשמה. ומזה מוכרח הוא להיות בשפלות, כיוון שהוא רואה את הרע שבקרבו יותר מכל בני דורו. כי כל העולם אין רואים את האמת איך שמונחים תחת שליטת הרע, ובעבודה דלשם שמיים עוד לא התחילו. והוא כן רואה איך שאין לו שום יכולת לעשות שום דבר לשם שמיים, וממילא הוא מרגיש שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש בעצמו שהוא כמו מת, כיוון שהוא נפרד מחיי החיים. וכיוון שהוא מרגיש טעם מיתה, ממילא הוא בתכלית השפלות. כי אין לך שפל ממת. ואז הוא צועק, טוב לי מותי מחיי, כי לכל הפחות לא יפגום בתורה ומצוות. היינו להשתמש עם דברים קדושים לתועלת עצמו. כי אז הוא מרגיש שהוא משמש בשמות הקדושים לצורכי חול. ומשום זה בשיעור שהולך בדרך האמת, הוא נעשה שפל ממילא. לכן מי שמתגאה, זהו סימן שעוד לא זכה לראות את האמת. ובוודאי אין לך שפלות גדולה מזו. כיוון שמונח ראשו ורובו תחת שליטת השקר. ויש שמתחכמים להתגאות בזה שהם רואים את האמת, היינו אף על פי שהוא רואה בעצמו שהוא כולו מסור לשליטת הרע, ואין בכוחו לעשות שום דבר לשם שמיים, ורואים שיש להם רע יותר מבני דורו, ומכל מקום הם מתגאים בזה, שאומרים שיש לנו מעלה שאנו רואים את האמת. מה שאין כן, אנשים אחרים לא רואים את האמת, איך שהם מונחים תחת שליטת הרע, וססים ושמחים הם בעבודה דתורה ומצוות, אף על פי שבאמת זה לא לשם שמיים. מה שאין כן, אני רואה את האמת, לכן הם מתגאים בזה. ואין להם שום שפלות. אבל זה דומה לקבוצת חולים שנכנסו לבית החולים, והרופאים קבעו שכולם חולים במחלת הסרטן, לא עלינו. ולאיש אחד גילה הרופא ואמר לו, תדע בני מה אני יכול לעשות לך, כיוון שיש לך סרטן, לא עלינו. והאיש הזה ממילא מונח בדאגותיו וצרותיו, היות שהוא יודע שחיים שלו הוא רק ימים ספורים, ושהוא סוף כל סוף נידון למיטה חס ושלום, ואין לו מה לעשות, רק להתפלל להשם. מה שאין כן, אלו אנשים שהרופא לא גילה להם שיש להם סרטן חס ושלום, הם ססים ושמחים ועושים חיים, וברגע שהמחלה לא מעיק להם, הם חושבים תכף הם יצאו מבית חולים וחוזרים לבתיהם ויעשו סעודת מרעים. כיוון שהם מרגישים שהם כבר בריאים ושלמים. ואז בטח שלא יעלה על ליבו של האדם שיודע שיש לו הסרטן להתגאות עליהם ולומר שהוא יותר חשוב מהם. היינו שיש לו יותר חיות ויותר שמחה מזה שהוא יודע בעצמו שיש לו הסרטן. כי אנו רואים בחוש, כי מי שיודע שיש לו מחלה זו כבר אין דואג לשום דבר ואינו מעניין אותו שום דבר, כי רק דאגה אחת יש לו, איך להעביר את הסרטן מקרבו. ואי אפשר לו להשתתף בשמחת שאר חולים שאין הם יודעים שיש להם מחלה זו. ומה שהרופא הוציא אותם מבית חולים, זהו לא מטעם שהם כבר בריאים, אלא מטעם שאין לרופא שום תרופה למחלתם. והם חושבים הסיבה שהם יוצאים מבית חולים, מטעם שהם בריאים. כמו כן בעבודה דלשם שמיים, כי מי שרואה שהרע שבקרבו הוא בכל תוקפו, שגילה לו משמיים את האמת, שאין לו שום תרופה למחלתו, אלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אין לו שום מקום להתגאות בזה שגילה לו האמת, ולאחרים לא. כמשל הנ"ל. היוצא מזה כי שפלות שהאדם מרגיש מעיד עליו עד כמה שהוא הולך בדרכי אמת. ורק אז כשרואים את האמת, אז יש מקום לתפילה אמיתית מעומקה דליבה. כי רק אז הוא יכול לומר, ריבונו של עולם, אם אין אתה עוזר לי, אינני רואה שום עצה שיכול לעזור לי. בכדי לצאת מאהבה עצמית, ולזכות לכוחות דהשפעה ולאמונה בהשם. לכן הסדר הוא שהאדם מוכרח להתחיל בעבודה שלא לשמה, ואחר כך הוא צריך להשתדל שיזכה ללכת בדרכי האמת ולבוא לבחינת לשמה. וזה עניין הנאמר ביעקב, וכמו שפרש רש"י, שהכין את עצמו לדורון ולתפילה ולמלחמה. ויש לשאול על דרך הרמז, איך שייך שיעקב ייתן דורון לעשיו שבקרבו, ומה שייך לתת דורון לרע שבקרבו? אלא כנ"ל, דתחילת עבודה שלא לשמה, היינו כשמתחילים לעבוד עבודת הקודש, אז מבטיחים לגוף שיש לו מעבודה זו הרבה דברים טובים, שהגוף יהנה על ידי זה שעוסק בתורה ומצוות, כי אומרים שיגיע לו שלא לשמה באופן כללי. היינו שכל גוף יש לו תאוות אחרות, לאחד כסף ולאחד כבוד וכולי, שזה נקרא דורון. ואחר כך תפילה, מתחילים להתפלל להשם שיגלה לו את האמת ולראות את מצבו האמיתי, איך שהוא מרוחק מעבודה דלשמה. ואז מתחיל מלחמה, היינו שלא רוצים לתת להגוף שום תמורה תחת עבודתו בתורה ומצוות, עד שמרחמים משמיים ונותנים את המתנה לאדם שיהיה לו אמונה ויזכה להיות משמש את המלך, וירגיש כי רק עבור זה כדאי לחיות, שיהיה לו יכולת לומר, כמו שאמרו חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי בעולם הבא. היוצא מכל הנ"ל הוא המעשה, וזה נקרא דבר חמור, וזה נקרא שלא לשמה. ואחר כך צריכים להיזהר על דברים הקלים, היינו על הכוונה דלשמה. והסימן לדבר הוא השפלות, כי מי שרואה את שפלותו, אז הוא רואה שהולך בדרך המוביל לעבודה דלשמה. ועל ידי זה יש לו מקום לתפילה אמיתית מעומקא דליבה, שרואה שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שפרש אבי ומורי זצל על גאולת מצרים, אני ולא שליח. כי כולם ראו שרק הקדוש ברוך הוא, בכבודה ובעצמו, גאל אותם משליטת הרע. וכשזוכין לעבודה דלשמה, בטח שאין במה להתגאות, כיוון שרואים אז שזהו רק מתנת אלוקים, ולא כוחי ועוצם ידי, ואין יד נוכרי באמצע שיעזור לו. אם כן הוא מרגיש את שפלותו, איך לשמש את המלך, הוא תענוג נפלא עד אין קץ, ובלי עזרתו יתברך, אין האדם מסכים לכך. ואין לך שפלות גדולה מזו.
נו, ניב, אתה לא שואל? כן, דני.
איך שומרים על הדבר הזה שנקרא שפלות, להיות בטוח שאני מחזיק בזה ולא מאבד את זה?
כל דבר שמתגלה הוא מתגלה מתוך הצורך, מתוך סיבה הקודמת לו. אם אני מרגיש שחסרה לי שפלות, אז אני דואג, אז אני עושה באיזה פעולה על עצמי כדי להגיע לזה. יש הרבה הבחנות כאלו בזה שאדם מרכין את עצמו. זה ענווה, עקב ענווה, יראת השם, שפלות, כל מיני סוגי קטנות שאנחנו חייבים לגדול בהם למרות האגו, לגדול בקטנות, לגדול בענווה. זה הפוך ממה שנשמע. וזה הכל על פני הרצון לקבל הגדול, על פני האגו. אנחנו אומרים, עיבור, יניקה, אנחנו לא מבינים עד כמה שהמצבים האלו הם מצבים מאוד קשים לביצוע. איך לעשות מעצמו שלא קיים, כטיפת זרע, ואחר כך עוד יותר הרצון לקבל שגודל, ואדם מוסר את עצמו לעליון, אז נקרא שגודל בתוכו. כאן צריכים, כמו שהוא אומר, ללכת נגד, להרגיל את עצמו ללכת נגד דעת העולם. מה זה מצווה קלה וחמורה? חמורה נראה לאדם מה שמקבל את תמיכה מהעולם, ומצווה קלה שאף אחד לא שם לב עליה, הסביבה לא יכולה למדוד, לבדוק ולהעריך את האדם לפי מה שיש לו את זה או לא. זה עניין האמונה. וגם כן האמונה, מה זאת אומרת? זה השפעה. אם אדם עכשיו התחיל להשפיע לכולם ולאחרים, בטח שהם יעריכו את זה, בטח שהוא יקבל תמיכה והערכה. אז זה כבר לא מצווה קלה, זה מצווה חשובה וגדולה, זוכה לתמיכה, תמיכת הסביבה, ולאדם קל לתקן, לעשות אותה. וכבר שאלה למען מה הוא עושה, שיעריך אותו, או לעשות בזה נחתרוך לבורא. לעשות נחתרוך לבורא הוא לא יכול, הוא צריך לעבור כאן ממש מחסום. המחסום הזה זה מחסום הפנימי שלו, ש מתנתק מאיזה רווח עצמו, וכל הרווחים זה מזה שהוא סיים לבורא. זה לא פשוט, אבל בהתחלה צריכים ללכת נגד העולם, נגד הערכים, נגד החשיבות, וזה לא בא בבת אחת. אדם לא יכול לקפוץ להתחיל ככה, זה רק בהדרגה שמתקן את עצמו על כל פרט ופרט שבתוך הנשמה שלו, בתוך הרצונות שלו, הוא צריך לעשות בירורים עד שמגיע להחלטה על המדרגה הזאת הראשונה שהוא נמצא בה, ואז יכול לעלות למדרגה הבאה. אז כבר מקבל לשמה הראשון, מידת ההשפעה. כן.
איך יוצרים סביבה שמעריכה מצוות קלות?
יוצרים? מצוות קלות זה מצוות השפעה, שאין תמיכה בהם, שלא נראות לעין. לא שאתה הולך ועושה עכשיו פעולות חיצוניות, אלא מדובר על ההשפעה הפנימית, ערבות, תמיכה, תפילה עבור רבים וכן הלאה. זה מצוות קלות. אין לחץ מצד החברה, אין תגובה מצד החברה, ולכן נראה לך ככה, כן אני בזה לא בזה, כן בזה לא בזה, איך שיהיה, בהזדמנות. כי אין לחץ מבפנים ומבחוץ. מה שאם כן, כל הדברים שהקהל נהנה מהם, או שגאווה שלך נהנית מהם, אז בבקשה, אתה ודאי שעושה. מקדיש לזה זמן וכוח. כן.
צריך ללכת נגד העולם, זה העיקרון היחידי שצריך להיות בסביבה כזאת?
מה יש לנו חוץ מזה? נגד העולם זה נקרא הדעת החיצון, והדעת הפנימי שלי, כי הוא גם כן קיבל צורה וערכים מדעת החיצון, איך שהתחנכתי. אני עכשיו יכול להיות אפילו בלי העולם החיצון הגדול, אבל אצלי בפנים חיים הערכים שלו. אז אם אני מקיים אותם, זה נקרא שמקיים דעתו של עולם. אז לשמוע את עצמי או לשמוע את כל העולם, או בכלל לקבל מהם את הוויברציות האלו. כן? זו בעיה. ואיך אני מתמודד עם זה, ובמקום זה מעמיד לי איזה גורם חיצון יותר חזק מהאני, מעצמי ומהעולם החיצון. אני צריך משהו יותר חזק שימשוך אותי לערכים אחרים, וכל פעם אני אפול לערכים החיצוניים וצריך להעלות את עצמי לערכים פנימיים, וכך כל פעם ופעם עד שאני מברר את החשיבות הרוחניות על פני הגשמיות. אז אני צריך כל פעם אם כך לחזק את החברה, לכן בחירה חופשית בזה שכל פעם הבוחר בסביבה יותר טובה, אז זוכה לזה שמגיע לשמה. כן.
כותב, צריכים לדעת שזהו תיקון העולם, שלא יראה את האמת, כי לא כל אדם מסוגל ללכת בדרך האמת. איך אדם מתקן את עצמו עם תיקון העולם זה שלא יראה את האמת? אז איך הוא יכול להתקדם לאמת?
האדם לא מתקדם עם העולם. אנחנו מדברים שהפוך, הוא צריך להתקדם לכיוון אחר. למה עם העולם? כל העבודה שלנו זה להעמיד לנו ערכים שהם אחרים מהעולם, לא גבוהים יותר. גבוהים יותר, אני רוצה להיות צייר, החברים שלי רוצים להיות פועלי ייצור. נו, בסדר, כל אחד עם מה שבא לו. נגיד שפועל ייצור אתה יותר נמוך מצייר. זה עוד לא בטוח, אבל נגיד שכך. כן. אבל זה כאן זה לא כיוון יותר או פחות, אלא הפוך. זה הפוך. ערכים אחרים, להשפיע או לקבל. רוחניות הגושמיות, הם הפוכים. אז לכן אני צריך כאן לא להעמיד את החברה סתם שתהיה יותר טובה. הערכים שלה שיהיו הפוכים מהערכים של הכלל, ושאני אכבד את הערכים האלה ויהיה דבוק אליהם בצורה שאני יכול לקחת דרכם המאור המחזיר למוטב ולתקן את עצמי, שהוא יתקן את אותי. אני חייב כאן לבנות מערכת ההשפעה עליי שתשפיע עליי בצורה מאוד חזקה. כן.
מה זה נקרא ללכת בדרך האמת בחברה שלנו?
סליחה.
מה זה נקרא ללכת בדרך האמת בחברה שלנו?
בחברה שלנו ללכת בדרך האמת זה נקרא כל רגע ורגע לדאוג, ללבן, לנקות, לברר, לעדן, לחדד מה זה נקרא לשמה. לא, אין יותר. כן.
הוא אומר אחד, אחר כך הוא ממשיך וכותב, כמו שאמרו חז"ל, אחד יוצא להוראה. מה זה נקרא אחד יוצא להוראה?
מכל זה בתוך האדם, זה פרט וכלל שווים, שבתוך האדם מכל המדרגות שלו יש מדרגה שהיא נקראת אחד מאלף, שזה מי שמגיע לחוכמה, וזה נקרא יוצא להוראה. שעד כמה שאתה מגיע לעבוד על הרצונות שלך, אתה מתחיל לאחד אותם על מנת להשפיע. אם אתה מאחד רצונות שזה נקרא פי אלף או אלף לאחד, אתה מגיע לדרגת חוכמה, לאי חמפין, וזה נקרא ואחד יוצר להוראה. אלף נכנסים לחדר, למלכות, ואחד מאלף מגיע להוראה. ככה זה היה. זה לא מדובר על האנשים. גם ישנם, ודאי ש... אבל כל אחד, לכל אחד יש הזדמנות להתקדם בשווה. ואין מחסומים לאף אחד מיוחדים, אלא הכל לפי שורש נשמה. וחוץ משורש נשמה צריכים בכל זאת להגיד ש... לפי טיבו של הדור. לפי טיבו של הדור, הוא כותב במאמר 60 ריבו נשמות, ששם עניין של הדור, למה משה, למה לא שמואל, למה כל מיני הנשמות עם דוד המלך וכן הלאה, שכל נשמה מתגלה בצורתה המיוחדת, בדור המיוחד, שכך מבטא את הנשמה האחת, בביטוי באופן מיוחד שמתגלה בנשמת שמואל, בנשמת משה, בנשמת אהרון, בנשמת ככה כל הקדושים. היא מגלה כל פעם את האופן של האחר. נשמה אחת, שהיא נשמה רק אחת קיימת, אדם, אדם הראשון שנקראת. אז צריך להיות גם כן כאן עניין של התיקון הכללי. מה עשה הכל עכשיו מתתקן. זה נקרא עניין הדור. אז אמנם שלכל אחד ישנם כאילו הזדמנויות שוות, אבל אופי של כל אחד ואחד הוא שונה, ולכן לא כל הזמנים הם שווים לאנשים שונים. כן.
בזמננו אחד יוצא להוראה או קבוצה יוצאת להוראה?
על ידי הקבוצה מתקדמים כל אחד בשיעור שלו, בסגנון שלו. גמרתם בית ספר, וכל אחד נגיד שיצליח אפילו ב-100%, אז בכל זאת אין שווים, אלא כל אחד מגיע לאופי שלו, לפי האופי שלו, לפי עוצמת הרצון שבו הפרטי וכן הלאה. אבל כולם גמרו בהצלחה את הבית ספר ואחר כך בכל הקריירה שלהם. איך להגיד, מה בנצה קרה לך היום?
כל העצות עכשיו נגיד שנתת להורים ומה שכתוב אצל רבש,
לא, לא, לא.
אז הכל זה בבחינת מצוות קלות. לא מצאתי שום סביבה שהיא בעצם תומכת במצוות קלות. גם לפני כן אמרת
סביבה שאתה בונה, אין סביבה סתם ככה שאתה בונה שהיא תשפיע עליך. אין סביבה, אפילו שאני בא לקבוצה, זה לא, זה, 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 זה סתם אוסף של האנשים שיושבים כאן, ממלאים את המקומות.
איפה אני בונה אותה?
אתה צריך לבנות.
איך אני יכול לבנות סביבה?
בטח לעצמך, בטח. אני יכול לזלזל בהם, אני יכול לכבד אותם, אני יכול לא לראות אותם בכלל שלא קיימים, או שכך, איך שאני רוצה. מה כתוב? הבוחר כל פעם. איך כתוב בבחירת חופשית? נו, תגידו. הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, טובה יותר, זוכה לשבח שם ומשהו כזה. הבוחר, זאת אומרת, בחירה זה, זה, זה בונה, מייצב. אתה מברר, הבוחר. זאת אומרת, אתה מברר במה זה יותר מזה, וזה פחות מזה, וזה ככה שונה, וזה ככה שונה. מה אני צריך בדיוק? ובכל רגע ורגע, ממה להתפעל? ממה לקבל לחץ? ועוד ועוד. שאתה כל פעם מסובב אותך כלפי הסביבה, בכל פעם ככה, פעם ככה, פעם שישפיעו עליי מכל הצדדים. למה שיעשו עליי פרסינג? כזה שאני אצטרך להשתנות, שזה אני אצטרך לרצות, ועוד ועוד.
אז איפה הסביבה הזאת? אנחנו אומרים שהיא
לא... שאתה בונה אותה. אין דבר כזה סביבה. זה לא בני אדם, זה השפעתן. השפעתם עליך. אם אתה בונה את הדבר הזה, אתה בונה את הסביבה. זה נקרא בחירה. סתם אנשים זה לא סביבה. דעתם זה גם כן לא סביבה. אלא איך שאתה מייצב אותם אליך. כמו רבי יוסי בן קיסמא. מה, היה לה שם משהו? אלא הוא ייצב את זה לעצמו.
שייך לעניין של תפילה, להיכנס
עוד... תפילה, עזוב, תפילה, לא תפילה, זה לא חשוב. אבל תכלס, לא חשוב האמצעי על ידי מה אתה מייצב. אבל אתה חייב לייצב את זה. אחרת אתה לא תקבל התרשמות הנכונה, ובלי התרשמות הנכונה אתה נשאר במה שאתה. כן, משה.
ברור, ברור.
ברור, נו, אז
לא, אז השאלה היא איך אבל, נכנסים להתרשמות הנכונה. לא אנשים, לא דעותיהם, לא שום דבר.
לא, מה שאתה מייצב מהם, מה, איך אתה מעריך אותם? אני רואה לפני 300 איש. זה סתם גולם, משהו. אלא אני עכשיו, עד כמה שאני מעריך כל אחד, עד כמה שאני מכניע את עצמי כלפי כל אחד, עד כמה שאני, כשהוא גדול הדור, שהוא יודע וחכם ומבין ו, 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 וכל כך ממש חבר נאמן ובעל מידות ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אני אני אני, אני ככה חושב לפי זה, וזה עבודה נסתרת. זה לא צריך להיות ככה בחיבוקים ובדברים, או כמו בחסידות, בריקודים וכו'. לא, זה יכול להיות עבודה מאוד מאוד פנימית. ולפי זה אתה מתחיל להעריך אותם ולקבל התרשמות מהם, דרכם, מהאור, עד כמה שאתה מתבטל כלפיהם. הם לא צריכים לדעת אפילו על זה, אבל אתה מעריך אותם, אתה מכניע את עצמך לפניהם. מבחוץ יכול להיות שאתה מתלבש עליהם ככה, הם יכולים להיות פועלים שלך. מבחוץ יכול להיות שאתה מלמד אותם, כמו שכתוב, מכל תלמידי השכלתי. הרבה למדתי ממורים ומחברים ועוד יותר מתלמידים. זה לא שייך אחד לשני לגמרי, לכן זה עבודה נסתרת, אף אחד לא יודע, לא מכיר. לכן זה מצווה קלה, אין לה תומכים. מושי, מה?
ההערכה הזאת כלפי, איך אתה עובד נגד כל אחד מאיתנו?
אני לא עובד, לא מעזוב אותי. אני לא יודע, אני מספר לך מה כתוב בספרים.
איך אני צריך לעבוד? כל אחד ואחד, כשזה מזדמן, או שבאופן כללי הערכה לחברה, לרעיון שלו?
גם כך וגם כך. גם באופן כללי, וגם בצורה פרטית, שאתה ככה מעריך אנשים. שים לב את מי אתה מעריך ואת מי לא. שים לב עד כמה שאתה לא מעריך בן אדם, ופתאום אתה שומע עליו דברים גדולים. זה כל אנחנו רואים הכל בשקר.
עבודה, שפתאום אני רואה
שגוף
עם התכונות מסוימות, ואז
עם
ההתנהגות מסוימת, אני מתחיל גם כן...
לא, תכונות טבעיות זה בכלל לא שייך.
יחס שלו לאותה תכונת השפעה שאני מבין, לאותה דרך. הרי הוא מבטא דרך התכונות שלו ומעשים שלו יחס מסוים לדרך. מבטא את הרצון שלו, ואז אני מנסה להעריך את הרצון.
כן, אבל אני צריך גם כן להבין ש... מה שאני רואה בו זה מה שהבורא רוצה שככה אני אראה. הוא מסובב אותי. תמיד, תמיד מראה לי עד כמה שכולם כמו, לא יודע, כמו שפירה, איפה הוא? נמצא? יפה. אתה רואה? כולם כמוהו. כך רוצה להראות לי. אתה מבין? וזה בורא מסובב לי, אז מה, אני, לפי זה אני אתחיל להעריך את האנשים?
אז
העבודה
של האדם לנסות לראות
בכל
אחד ואחד שהוא מתנהג יותר ממה שאמרת.
עבודה למרות מה שנראה ומורגש, למרות מה שאתה שומע, שאתה נכנס ל... לפנימיות הדברים, ואתה נותן הערכה משלך ואומר עיניים ולא יראו.
האם שזה דבר שעשית
בעבר,
שסביבה משפיעה בעצם בלי שאני מעריך?
מה פתאום? איך יכול להיות?
החברה משפיעה עליי, חברה גשמית, בלי מאמצים שלי.
חברה גשמית, כן, כי אתה נמצא איתה ברצון אחד, בשדה אחד. וכאן הסביבה לא יכולה להשפיע עליך, כי מדובר שאתה נמצא בשדה אחד, והם נגיד נמצאים בשדה השני, בשדה של השפעה ושדה של קבלה. אתה צריך להיות איתם באותו כיוון, באותו אופן, באותו אופי, באותו תדר. אחרת זה לא ישפיע זה על זה.
העבודה הרוחנית זה כל הזמן להסתובב פה ולראות במה זה
יכול להסתובב. את תשב בפינה, איזה להסתובב?
בפינה, בסדר.
נו.
וכל הזמן לראות איך אני עוד יכול להעריך את האנשים האלה, את החברים.
כי על ידי זה שאתה, כן, נכון, כל רגע ורגע איך אני יכול יותר להעריך אותם, כי על ידי זה שאני מעריך אותם, אני מקטין את עצמי, ואני יוצא מעצמי. ואני פותח את עצמי, ואני מעריך מה שיש בחוץ, עד שאני מתחיל להרגיש שכל החברים האלה זה נשמה אחת, ובתוכה אני מגלה את הבורא. ולכן זה עבודה כל הזמן, כן, לכיוון זה.
אני חייב משהו לעשות אתם, לעבוד, משהו...
לא, זה לא שייך אחד לשני. זה לא שייך אחד לשני.
מה זה אני מעריך אותם?
מכל תלמידה השכלתי זה נקרא שמצד אחד אני מלמד אותם שהם תלמידים שלי, מצד שני אני לומד מהם. שני מישורים שפועלים בבת אחת.
חייב לראות את היחס שלהם, מה
עשינו
שלהם, משהו כדי
להעריך
את...
לא, בהתחלה אתה צודק, אבל באמת לא, לא צריך. לא, ההפך, אתה תראה כל פעם עד כמה שהם עצלנים, טיפשים.
גם טוב, פחות את זה לראות.
גם זה אתה לא רואה?
לא, אם אני אשב בפינה, גם את זה אני לא רואה,
אז לכן לא. בכל זאת אנחנו צריכים להיות יחד, זה ברור. אבל חוץ מהדור שלנו, שאנחנו עכשיו כך עובדים יחד, בעלי סולם רצו שיעבדו יחד, זה היה מאוד מועיל להתקדמות, אם היו יכולים לפתוח אז מפעל לאיבוד אורות. אבל חוץ מזה כל המקובלים היו רק לומדים, מה היה אפשר לעשות? יחס של האדם, אתה צריך, לא יודע, הוא נמצא כאן שנים, הוא מגיע, הבורא רוצה בו, שמחזיק אותו כאן בכל זאת, הוא איכשהו משתתף בתורנויות, במעשר, בהשתתפות בכל מיני דברים, הוא... צריכים להעריך את ההגיעה שלו, הרצון שלו הפנימי. וצריכים לכבד ולהעריך את זה בצורה שמאיפה אתה יודע על פני איזה קושי הוא עושה זאת. זה...
שאני נמצא בקשר איתם, אני רואה איך הוא מגיע, איך הוא משלם, איך הוא
מחליץ. בסדר, אז לפי זה בינתיים, אחר כך אתה לא תצטרך לחשוב בדברים האלה. אחר כך יהיו לך הבחנות יותר פנימיות.
לפי מה אחר כך אתה מעריך כבר אדם, אם אתה לא מסתכל על זה?
אני מתחיל לזהות כוח הבורא בו, שבו, שמקדם אותו. ואותו חלק אני מעריך. טוב.
דווקא הדוגמה של יוסי בן קיסמה לא כל כך מסתדרת.
לא מסתדרת, תזרוק אותה. ומה היה לא מסתדרת? הוא היה רב גדול, הוא לימד אותם מצד אחד. מצד שני, כדי להתקדם הוא היה צריך סביבה, אז הוא היה מכבד אותם כגדולי הדור שנמצאים מעליו, ואז קיבל מהם דרכם את המאור המחזיר למוטף שלו. כן?
אם הוא זה שבעצם מייצב את זה ביחס שלו אליהם, הוא בעצם מייצב את הסביבה שלו, הוא בוחר את הסביבה לפי היחס שלו, אז הוא יכול לעשות את זה למעשה עם כל סביבה.
עם כל סביבה זו בעיה. אתה יכול להיות שצודק שבתוך, אבל זה תלוי ב, אתה צריך לעלות לדרגות כאלו שאז כל העולם נראה לך שהתלבשות השכינה. זה כבר, אנחנו מדברים על האדם שבכל זאת הוא גדול, הוא גדול הדור היה באותו זמן, כן, אבל בכל זאת נמצא בדרך, ולכן לא, לא, לא יכול לעזוב אותם. זאת אומרת, זה עדיין לא, לא בצורה שיכול עם כל אחד לעשות. לא. עם כל אחד זה, זה שאתה, זה שאין לך כבר לאן לעלות. שאתה עד כדי כך בעומק מתחבר עם הכלים החיצוניים ש... שכולם נמצאים בגמר התיקון. לא. להגיד ככה על כל העולם אתה יכול, אבל זה לא מציאותי. מדברים על המציאות. ודאי שבתוך תוכו של כל הכלים נמצאים שם מצבים של הדבקות הסופית. אבל אנחנו מדברים על העניין של המדרגות, לעלות ממדרגה למדרגה, לא להתחבר למצב הסופי. רק על ידי התפילה אנחנו מגיעים לנגוע במצב הסופי, ואז מקבלים משם איזו עיירה. טוב? כן.
המילים הראשונות שלך בקריאת השיעור היו שאני צריך לשמוע, אז שלא תהיה מחלוקת בין להם לבין החבר. יש שלמות בינינו.
כן.
למה התכוונת?
אני לא זוכר בקשר למה אמרתי. אם תזכירו לי... לפי הקטע, מה היה בקטע? יש לך זיכרון טוב. אני כבר זקן. נו? מה היה שם? עוד פעם, מה אמרתי?
מה נקרא לשמור שלא תהיה מחלוקת ביני לבין החבר?
אמרתי ככה, שחברת רשאים, אם היא מחוברת, כן? כמו שכתוב, שעיר, איך קוראים לזה? עיר הנידחת, כאן, אי אפשר להחריב. כן? שעיר של הרשאים, כן? אבל הם מלוכדים יחד, אי אפשר להחריף אותה, כי הם משתמשים בכוח האיכות, כוח החיבור. וזהו, אז מה אנחנו רואים מכאן? שכוח החיבור הוא בעצם יותר חשוב מהיחס לבורא. יותר חשוב. מאהבת הבריות לאהבת השם. מצד אחד אתה חייב שיהיה לך מטרה הנכונה בעצם, אבל דגש לשים על החיבור. כן.
הוא молении, когда это Маамар Баарец, והטענה שלו הגדולה, זה מסור פרופסור, לא יודע, שיש להם הרבה ספרים, אין להם תוכן ממשי, לא יכולים להגיע מה שהם רוצים.
איזה, מי זה? משה אידל, לא? נו, אז מה?
אז זה מה שהיה כתוב. אנחנו רוצים, צריכים משהו להגיע מה שבאמת הידיע שלנו.
לא, הם לא יכולים לקבל את זה. הם לא יכולים, זה פילוסופיה, זה כמו ש... זה כמו שהיה בדוקטורט שלי שהייתי ברוסיה גם כן, לא הבינו, לא הבינו רעיון, אף אחד. אני ניסיתי ככה, ניסיתי ככה, אחר כך שתקתי ועשיתי מה שהם רצו מבני. מה, כתבתי שם 10% מקבלה ו-90% מתיאולוגיה. זה הדוקטורט שלי. אחרת הם לא היו מקבלים. בהתחלה שרציתי לכתוב, הם אמרו, זה לא הולך, זאת נקודה. אתה רוצה לקבל אצלנו, להתקבל אצלנו, רק בצורה כזאת תכתוב. זהו. הם לא מבינים את זה, ואפשר להבין אותם שלא מבינים. זהו. אצלם כל ה... איפה זה כתוב שהם לקחו מאיתנו? כי שפחתי כרש גברתה. שפחה כתירש גבירתה, תקרא מה שכתוב שם, שהאומות העולם לקחו את חוכמת הקבלה, גנבו ממנה כל מיני דברים, עשו מהם תיאולוגיה, כן? זה כאילו חוכמה על הרוחניות, יעני ככה, לא, מה שהם מתארים לעצמם. ואתה יכול לשמוע אולי, בטח יש בארכיון שיחה שלי עם קרגיניאן. קורגיניאן, כן, זהו. הוא האידיאולוגים, התיאולוגים הגדולים שברוסיה. זהו. הוא לוקח לך כל הזוהר, עם כל השמות, עם הכל, עושה ממש הכל הפוך. ובטוח בזה, ומשוכנע בזה, ואיפה שם, ואיפה המטרוניתא, ואיפה זה, ואיפה זה. אתה משחק בשמות האלו, יאללה, ממש, תראה, שעה וחצי, שעתיים, כן? שעתיים הוא היה, ואני רק ישבתי, ניסיתי כמה פעמים ככה להיכנס, אבל כבר הבנתי וישבתי וככה, כאילו שמעתי. עם כאילו עם הציורים, עם הסרטוטים, ככה. מה אני רוצה להגיד? שאין מה לעשות, זאת התפיסה. כך הם לקחו מאיתנו את הכל, וכך הם... לכן, גם כן פילוסופים אצלנו, מי שמתעסק בחומת הקבלה, לא חשוב מי הוא ומה הוא, אני חס ושלום לא אומר על בן אדם, הוא דווקא בן אדם, הוא ניגש לעניין כמו מדען, כמו חוקר, אין לו שום מחשבות זדוניות, משהו, חס ושלום. הוא אדם ממש ישר. אבל זה הגישה. זאת הגישה. ואין מה לעשות. מכיר אותו. זה, הם לא מסוגלים לי יותר. אצלם חומת הקבלה זה פשוט... אף אחד לא מאמין שזה ישנו. כולם יכולים להיות מטריאליסטים ללא בורא וללא כלום. אלה מסתכלים על זה שהעם מאמין שדברים כאלה קיימים כך וכך. זאת אומרת, זה, הם חוקרים את הפסיכולוגיה של העם בהתאם לאלוקות. איך האדם מתייחס לאלוקות, איך הוא מדמה לעצמו, ומה הוא חושב, וככה וככה. לא שהם בעצמם, יש ביניהם שהם דתיים, אבל זה לא שייך למה שהם עושים. זה לחות וזה לחות. כי בבוקר הוא מניח תפילין, ובצהריים הוא חוקר כלפי האלוקות מצד האדם. אז הוא מסתכל על האדם, מסתכל על האלוקות, וככה. העיקר לכתוב הרבה ספרים. אין כאן מה לעשות, וזו בעיה שכל הדברים האלה הם גנבו מאיתנו. אם לא תורה ועוד יותר, אם לא חוכמת הקבלה, אז לא היה להם כלום. לא היה דת. לא הייתה דת. זה, הבן אדם לא מסוגל לדמיין לעצמו אותה המערכת, מה שהוא מקבל מהספרו של משה, או של ספר הזוהר, נביאים, כתובים. לא מסוגל. הוא מסוגל כמו יוונים, מקסימום. או רומאים שבכלל לא האמינו בכלום. היו מטריאליסטים כאלו שזהו. אז מעמידים מישהו שהוא הקדוש וזהו. הקיסר שלהם. או יוונים שכל דבר זה, אצלם זה כוחות. בעלי דמיון. וזהו, ואין. או שאברהם שעשה שם עם כל האמונות של מזרח. ממש לעשות סדר בדברים, היררכיה, כל לייצב אותם בצורה כזאת כמו שבדתות, זה רק מחוכמת הקבלה בה. נו, זאת אומרת, מזה שראו את ההתנהגות. השכנים שראו את ההתנהגות בעם ישראל, זה היה מאוד מושך, זה היה לא מובן מה קורה. מזבח, קורבנות, כל מיני תפילין, ציצית, תפילות, חגים, כל מיני דברים, לפי ירח חודש, לפי שבוע ימים ושבת. מאיפה זה בא? טוב, שבוע ימים ושבת בא מאדם הראשון, אבל בכלל, תראה, זה לא היה. בשביל מה לספור ימים וחודשים? מה כתוב שם?
חוכמת הקבלה והפילוסופיה. חכמי הקבלה צופים על התיאולוגיה הפילוסופית וקובלים על כי גנבו את הקליפה העליונה מחוכמתם, שאותה רכשו אפלטון וקודמיו היוונים בעסקם הרבה עם תלמידי הנביאים שבישראל, וגנבו נקודות יסודיות מחוכמת הישראל והתעטפו בתלית שאינה שלהם, ועד היום הזה ישבה התיאולוגיה הפילוסופית על כיסא מלכות של הקבלה, וירשה את גבירתה. הקבלה לא תוכל להוכיח טבעה ואמיתותה, ולא תועילה כל מיני התגלויות שיהיה די לעולם להכירה, בטרם תתברר אפסותה וכזבנותה של התיאולוגיה הפילוסופית שירשה את כיסאה. ועל כן לא הייתה עוד תשועה לישראל, כבעת שהתגלתה הפסיכולוגיה המטריאליסטית והקטה על קודקודה של התיאולוגיה הפילוסופית מכה ניצחת.
כי לפי המטריאליזם, לפי הפסיכולוגיה, אנחנו מבינים אין לדיין אלא מה שאין הפרעות, תעזבו את השטויות שלכם וזהו. זאת אומרת, מה יש לך לפניך? או לגלות מה שיש, ואז בבקשה, יש לך סדר עבודה שאתה מגלה כמו ש... אתה מגלה קודם כל המציאות שאתה חי בו עכשיו, מדמיין אתה אותו, מאותה המציאות, או אתה חי אותו. אתה גם זה לא יודע, כי לזה אתה צריך להיות בשתי נקודות, פנימית וחיצונה, ואין לך אותם. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו חולם, או אני עכשיו חי. אני עכשיו בהכרה או בחוסר הכרה, אתה לא יכול להגיד. אין לך... להשוות זה עם זה. חוכמת הקבלה אומרת, אם תעשה פעולות כאלו וכאלו וכאלו, אתה יוצא מנקודה שלך לנקודה אחרת שנקראת עולם הבא. הנקודה הזאת נקראת עולם הזה, לא חשוב, מציאות הנוכחית שאתה מרגיש ומציאות שונה אחרת, ואז אתה יכול לצפות מהנקודה אחת לנקודה השנייה, ואז יש עם מי לדבר. או שתשאר, או, או, או תישאר שאתה רוצה במצב הנוכחי. אבל תדע שבמצב אחד אתה לא יכול להחליט על כלום. כן.
מה הקשר בינינו ובין האנשים 99%?
מה הקשר הזה? הקשר בינינו ל-99% לזרוק להם חבל שהם לאט לאט יוכלו להתקשר אלינו ולהצמיד את עצמם אלינו, ואז אנחנו ניקח אותם כמו גרר ככה. הם צריכים בשביל זה א' להבין שאין להם שום שום פריצה חוץ מזה לראות משהו, איזה אור בקצה המנהרה, אלא רק איתנו, וגם כן מתוך זה שיש להם הכנות מהשבירה שנכנסו גם בהם ניצוצות, אז הם הרגישו שיש כאן איזה סיכוי להצלה. ככה זה. כן.
דיברנו קודם על איך אדם צריך לייצב לעצמו את החברה. אדם בהתחלה נכנס לתוך החברה, מבטל את עצמו לגמרי. מתי הוא השלב שהוא יכול באמת במחשבה נכונה להחליט שאז הוא מתחיל לייצב את החברה, והוא עושה את זה בדרך הנכונה ולא מתוך האגו שלו?
לפני שהוא מסוגל לבטל את עצמו. אתה חושב לבטל את עצמו זה החליט וזהו?
קודם כל
להתאמה
בתוך החברה, לקבל את...
להתאמה זה נקרא לבטל את עצמו, זה נקרא להתאמה. פעולה לבטל את עצמו, התוצאה להתאמה.
עכשיו מתי אני מתחיל, זאת אומרת מתי אני מתחיל לייצב את החברה בצורה נכונה ולא מתוך האגו?
אחרי שאתה נמצא בביטול השלם, החברה מתחילה, או אפילו חלקי, לא חשוב, החברה מתחילה להשפיע עליך. במידה שאתה מבטל את עצמך.
זה הכיוון הנכון, להתחיל לייצב אותה, לתרום לה, כאילו.
אז זה אתה מוסיף כל מיני דברים, לייצב אותה, לתרום אותה, לתרום לה, אני לא יודע. אני אומר על פעולה אחת, אני מבטל את עצמי, בהתאם לזה אני מייצב את החברה כלפיי. איך אני על ידי זה מייצב חברה? כי לחברה אין שום צורה. עד כמה שאני מבטל את עצמי, הצורתה כלפיי משתנה. כן.
נותן פה עוד משפט במאמר, ויש שמתחכמים להתגאות בזה שהם רואים את האמת. הגאווה זה קצת בקשר לשאלה ששאלת אני איך לשמור שפלות בחברה, או לשמור את המצב. מה אני צריך לשחק כלפי החברה בשביל שהם יקבלו את ההבחנה הפנימית של הגאווה, אבל בתוך זה מבקש
את... חבר'ה, אי אפשר למסור את הדברים האלה בכל מיני אופנים. זה אין חכם כבעל ניסיון. זה לאט לאט, לאט לאט הכוונה היא במידה שאדם עובד, בקצב שהוא עובד, אז הוא משיג את הדברים האלו, ואתה חושב ש... מה הוא כותב לך על כל, על כל המקרים, מה שעוברים על האדם? לא, זה אי אפשר. ככה, לכמה נקודות נוגע. אי אפשר לכתוב על כל העבודה... עבודה פנימית של האדם, עבודת השם. ואם לא היה כותב, ולפניו מאמין מי שהיה לומד ולא היה קורא, לא היה לו בעל הסולם, אז מה, לא היה יכול להגיע למטרתו? יש לנו כמה כללים, צריכים לדבוק בהם וזהו, ולבצע, ולא לשכוח. שהשפעת הסביבה על האדם תלוי במידת הביטול אדם לסביבה. זה הכל, דבר ברור ופשוט, תקיים אותו בכל רגע וזהו, לא צריך להיות שום דבר חוץ מזה. עד כדי כך שאתה עזוב את הבורא עכשיו. אם אתה לא יכול לחשוב על שלושה, אתה סביבה ובורא, תעזוב. אתה לא יכול לחשוב על החברה כמו נשמה, תעזוב, על שום דבר. בינתיים תתחיל לחשוב איך אתה מבטל את עצמך. פשוט. כן, משה.
הביטול הזה הוא תלוי בי
ב-100%
או שזה תלוי
איך
שהם גם
ב-100%? ב-100%. הם יכולים לעזור ודאי. הם יכולים לעזור. אבל אפילו שאתה לא פונה אליהם בצורה פיזית ולא אומר איתם כלום, אלא אתה יכול לפנות, זה, אתה משנה בזה קצת הצורות, מעביר מפנימיות לחיצוניות. רצוי שהשפיעו אליך כל מיני השפעות חיצוניות, כמו שכתוב, שצריכים לדבר על גדלות הבורא, על גדלות המורה, על גדלות המטרה, גדלות האמצעי, חומת הקבלה וכן הלאה. כן, צריכים. אבל בעצם זה יותר חשוב, זה יותר תלוי בכמה שאדם מתאר לעצמו.
בחברה שיכולה להראות לי כל מיני דוגמאות לא נכונות,
זיכרות
והכל, ועדיין, אם אני
אעריך
אותם, אני
בכל זאת אעשה את זה. נו, בשביל מה לך את זה ככה לחשוב? לכן הבורא מביא אותנו לחברה, ובה אנחנו מקיימים את הכל הדבר.
מה שיש זה המצב הכי טוב,
ודאי. שבכל רגע ורגע ככה אני צריך להגיד.
אין אפשר
לבוא בטענה
לחברה, למה, לא יודע, עוד
תביאו
לאיזה חשיבות המטרה
והכל.
מה שיש זה
המצב
הכי טוב, הכל
תלוי
בערכה שלי וזהו.
לא, אתה יכול לדרוש מהם שצריכים לדבר על חשיבות המטרה. ודאי שכן. חשיבות המטרה, חשיבות הבורא, ודאי. כן. מה אנחנו עושים בסדנאות?
אחד שהוא מדבר, אז לא עושה עבודה כלפה, אני לא מקבל כלום.
נכון.
סתם.
אלה מה אתה רוצה? שהם יחייבו אותך להעריך אותם מה שהם מדברים? אם זה חשוב לאגו שלך, אז אתה מחשיב. אם לא חשוב לאגו שלך, אז אתה לא מקשיב. אתה לא רוצה לשמוע. או שיתנו לך מכות, תבקש מהם שאתה תשב ותקשיב. למה אתה רוצה? אתה רוצה שיחייבו אותך ממש ממצב המת? שיקחו אותך מהבית באלונקה, הביאו לכאן, יתנו לך סטירות עד שאתה תקום, אחר כך מים קרים ישפריצו עליך, ככה יראו אותך? מה אתה רוצה שיעשו?
אני שואל בסדנה, זה מה ששאלתי קודם, אני שואל בסדנה, החבר מדבר, אז ברור לי מה העבודה, אני צריך להעריך אותו ואני מזלזל והכל, זה ברור. עכשיו, שנגיד אני עכשיו נסעתי לאלסקה לחודש.
לא זה אתה צריך לתאר בזמן הסדנה. זה שאתה צריך להעריך אותו, וזה שאתה צריך לשמוע ממנו כמו מגדול הדור, זה כן. אתה צריך לתאר לעצמך שאתה עכשיו נמצא בתוך הנשמה. שעשרה אנשים האלו זה לא אנשים, שזה סך הכל, החיבור ביניהם, זה הנשמה שלך. כלי של הנשמה שלך זה החיבור ביניהם. עד כמה שתגלו את החיבור ביניהם, זה נקרא החומר עצמו, הרצון, הכלי, הרצון המשותף. וברצון הזה תגלו את האור, והאור ורצון יחד, זה מה שיקרה, זה מה שייתן לך הרגשת המדרגה הרוחנית. ובטוחה, אתה תרגיש המייצב את המדרגה, בונה אותה, מחזיק אותה, כוח מיוחד שזה הבורא, הכולל של כל הכלים והאורות יחד. אתה צריך לתאר את זה ככה, כן. נשמה? זה השפעה הדדית ביניכם.
אני יודע להריג בחבר את הנטייה שלו להשפעה, כמה שהוא משקיע, זה אני יודע להריג. כאילו, נו, משתדל, אני יכול לפחות.
אתה יושב עם 10 אנשים? בין 10 אנשים האלו, אתה יכול לתאר רשת קשר? הדדית, ההשפעה הדדית? שכולם מרגישים בה, שנמצאים בביטול עצמו, אלה ברצון אחד. אין, אני שמשפיע לכולם, ואתה, והוא, 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 והוא. כולנו משפיעים לכולנו. עד שכאילו מתבטל כל אחד ואחד. נעלם. ובמקום 10 ושדה ביניהם, 10 האלה כאילו נעלמים. אין להם שום דבר. רק השדה הזה. השדה הזה נקרא כלי הרוחני. היחס שלהם. רצון להשפיע זה לזה, ואז לפי רצון להשפיע זה לזה, שם מתלבש האור. הרצון להשפיע הדדי הזה, זה נקרא נשמה. והאור שמתלבש זה נקרא אור של הנשמה, חיים של החיות, נרן חי. אין לכם מציאות אחרת, אני אומר לך, אין. ובתוך המציאות הזאת אתה כל הזמן מתעמק יותר ויותר ויותר, אתה מרגיש ששם זה כל האנושות וכל הכוחות וכל היחסים, אתה מגלה שם את הבורא, אתה מגלה שם את אתה תראה, זה נראה מאוד פשוט, אתה תראה מה קורה שם. אתה נעשה בלתי מוגבל. על ידי מה? על ידי זה שאתה קודם כל מבטל את עצמו ויוצא לקשר ביניהם. בזה אתה נעשה בלתי מוגבל. לא בזה שאתה קולט לעצמך, כן? לתוכך בצורה בלתי מוגבלת. אלא זה שאתה נכלל בתוכם בצורה בלתי מוגבלת. נעלם שם כביכול. אז כל הכלי הזה נעשה בהרגשה שלך. זה נקרא רצון להשפיע, שהוא ממש נותן לך צורה אינסופית.
אתה מספר מצב מתקדם. אני אומר לך, לפני זה, שאני יושב, אני יכול להרגיש איתם יחד בשבילי להתבטל זה בכלל פשוט לשבת אותו יחד, להריח אותו, לא יודע. אני מדבר על דברים בסיסיים.
לא. אתה חייב לתאר את הדברים יותר פנימיים.
אני עוד לא התגברתי על הדברים האלו, רק לשבת...
יכול להיות שאתה לא צריך להתגבר. יכול להיות שלא צריך להתגבר. אתה לא צריך לאהוב את הזיעה שלו ואת הפרצוף שלו וכל מיני דברים. זה יבוא אחר כך. זה יבוא אחר כך. לא באים בהדרגה בצורה כזאת. לא. זה לא, זה לאו דווקא. יש על זה הרבה סיפורים. דווקא על האם אני צריך לאהוב את החיצוניות שלו ואחר כך להגיע לפנימיות, או ההפך, שאני קופץ לפנימיות מיד. ישנם כאלה הרבה על זה הערות וסיפורים. אתה לא חייב. כן,
שמה,
כאילו, נתנו את העולם הזה, עם כל הקשרים, עם כל היחסים והעבודה, אבל אתה אומר, תתאר איזה משהו, איזה נשמה, איזה משהו. אני מבין, בסדר,
צריך לתאר את הנשמה, אפשר לעשות מאמץ,
אנשים
לא מבין
בזה כלום. העולם הזה הוא לא נעלם אף פעם, גם כן שאלתי על זה אתמול בסדנה, בשאלה האחרונה. העולם הזה הוא לא נעלם, הוא נשאר כמו שהוא. ואדם ביחס שלו עם האחרים עולה מעלה מעלה עד העולם אינסוף. ורק בגמר התיקון, שאני לא יודע, במכה עצמה הזאת, זאת אומרת בזיווג רב פעלי מקפצה לאחרי האומה וזהו, אז העולם הזה נעלם. עד אז אתה תהיה במדרגה אפילו של רבי שמעון, כן? ואתה חייב להגיע לכל המדרגות, כן? וגם כן אתה תראה את העולם הזה במאה ה-21, איך שהכל מתגלגל ומשתנה, ואתה תהיה עם אנשים שהם פשוטים מאוד וגדולים וקדושים וההפך. כן?
ככה זה.
והעולם לא ייעלם. כמו שאני זוכר רבש פעם ראשונה שזה הדיאל שלי. ראינו את הסוס שאוכל מהפח הזבל שלנו ליד המקום, ליד בית המדרש שלנו. הוא אומר, תראה איזה מלאך יפה. נסתכל, סוס באמת היה יפה, כזה חזק, כזה חום, יפה. כן? זהו. אבל מלאך. אצלו זה מלאך, כי הוא רואה כוחות שמפעילים את הסוס. הוא רואה אותו בשדה אחר ממה שאני ראיתי אז. אני זוכר, זה היה בשבילי מלאך. בסדר, זה שהוא נפעל על ידי טבע, כן. לפי זה נקרא מלאך. גם כן. אבל עם טבע האלוקים שמפעיל את הסוס, זה כבר, לראות את זה, זה כבר דרגה אחרת, לראות את ההפעלות האלו. את הבורא שמפעיל את החומר שנקרא הסוס. במקרה. אבל הוא רואה גם את הכוחות פנימיים וגם כן את הסוס שאוכל את הזבל. לא זבל, אנחנו אחרי הסעודה, אנחנו היינו זורקים שם כל מיני שאריות האלה שמלא היה. ושם הייתה חוות סוסים והם היו אוכלים. שם היה פרדס, הכל ככה סביבנו, היה מקום מאוד יפה. פסטורלי, כמו בכפר. הרחוב חזוני שהייתה לא סלולה, היה חול. אחר כך עשו. טוב, כן.
אתה אומר לי, תתאר את הסוס כאיזה מלאך. אני אומר לך שאני במצב שלא לאכול את הסוס הזה, אני צריך להתגבר ככה, אני בכלל עומד לידו, אבל פתאום תתאר אותו כזה. אני נמצא יחד עם הסוס, אני רואה אותו ככה. אז אני צריך להתאים ממשהו לעבוד, ולא רק שאני אתאר אותו כמלאך, כי מה זה לתאר? אני יכול להתגבר, בטוח. חברים, כנשמה כללית, שאין לי שום הבחנות, אין לי שם שום... אני אומר לך שאני נמצא בקשר עם החברים, ורוצה להתחיל את האמוץ, האם זה נכון או לא? עבודה...
אני לא... אני אומר לכם רק דבר אחד. אני חייב לשחרר קצת יותר ממה שאולי אתם מוכנים, אבל לי אין ברירה. אני צריך לעשות קצת קדימה קטן. והתחלתי את זה לעשות, וזה רק צד הראשון, הקטן, קדימה. אתם יכולים לבלוע את זה? כן, לא, לא, אבל אני חייב להתחיל לדבר קצת יותר. זהו. כמו שאנחנו קוראים תעס, אתה מבין שם משהו? מתאר משהו, בסדר. אני חייב. יש לי מטרה משלי. אתם יכולים להיות איתי יחד בסדר, לא יכולים, לא. תעשו מאמץ. נהיה יחד. כן.
אני רק שואל, האם כשאני רואה סתם מאמצים מיותרים, נגיד, יש חבר, הוא מתחיל לדבר, אני עושה מאמץ גדול רק כדי לשמוע אותו. אם לא צריך את זה, אז אני אתן נשמה, זה יותר קל, אני אהיה בזה. כשידבר משהו זה, אני אתן נשמה.
אני מבין אותך שקשה לשמוע אנשים בזמן הסדנה, כי מדברים דברים הפוכים ושטויות אולי וכן הלאה. וגם תתאר לעצמך שלהם אותו דבר כלפי המילים שלך. וכך כל אחד כלפי כולם. אבל אנחנו צריכים לכן קודם כל להעריך כל אחד כגדול הדור. קודם כל להתחבר איתו כמו שבן שלך מדבר שטויות. כן? אתה צוחק ממנו, אתה לא סובל אותו. או האהבה שלך מחבה את הכל, ואתה אוהב על כל, מעל כל השטויות אותו. נו? תגיד. והוא ככה, והוא טיפשון, נו, מה לעשות? רחלי סיפרה לי שהיא לקחה אותו לישיבה, שם איזה גדולה, בחדר ישיבות, ואורן צחק על משהו, והבן שלך גם כן התחיל להסתכל עליו והתחיל לצחוק. רצה להראות שהוא מבין משהו. ככה, זה מנהג הקטנים. ככה. הוא רואה שאחרים עושים ככה והוא עושה ככה. אתה מבין? זאת אומרת, ומה? זה, אז אתה תתרגז עליו, אז אתה תחשוב איזה טיפש, אז אתה לא תרצה לראות אותו, להתרחק ממנו. אלה לא. איך מסתכלים על זה? זאת אומרת, היחס הוא צריך להיות מקודם. ואז אתה שומע מילים שלהם כמשהו הגדול והחשוב. משהו הגדול והחשוב. ואתה מתחיל פתאום לראות שזה הבורא כך מדבר אליך. מי זה החבר? אם אתה מתקן יחד שלך אליו, אז זהו, זה, 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 זה מלאך. אני מבין שזה, לכן אני מתרגז על זה שמאחרים אפילו לישיבת, לסדנה, לא שבאים חצי שעה מקודם. אני שאלתי, מתי אתם רוצים להיות? 4, 5, 6, לא אכפת לי. רק שלבוא בנחת, בהכנה, בלקרוא, בלשיר, במשהו. אני יורד שם 10 ל-4, או מתי אנשים מגיעים ב-4 ואפילו יותר מאוחר. מה זאת אומרת? איך יכול להיות דבר כזה? על ידי זה אתם רוצים להתקדם? אני שוב אומר, אני צריך להוציא מה שאני צריך להוציא מעצמי, ואני משתמש בכם, אבל איך שאתם תתקדמו, זה לא, זה לא, אני לא אחראי וזה לא העבודה שלי. אל תצפו ממני. עם היחס כזה, זה לא יקרה. בוא, נשמע דברי חמים, כן?
אני חושב על כל הדענות שקיבלתי בימי חיי, כמה פרות שימו מחייב, כמה פרקולות, דונמים של חיטה, ואני אומר לעצמי...
מה, עבדת בחקלאות בכל מיני?
עבדתי גם בחקלאות. עבדתי על סחר וחרשתי, ולמדתי אומנם תקופה קצרה, אבל למדתי בפנימייה חקלאית. במטעים, עם הסוסה, אכלתי הרבה הפרסימונים, כל יום איזה 3-4. לא, כשאני בודק כמויות, זה כמויות היסטריות, בשביל להגיע לתענוג הזה, ממש כמויות...
כמויות שכמויות של מה?
כמויות של אוכל או חומר שאני צריך להעביר דרך הגוף שלי, כדי לקבל תענוג. כדי לקבל תענוג.
נו.
אנחנו לומדים שגם על הטעמים של התורה וגם על האור שבה או הניצוצות שבה המצוות והתענוג שבה המצוות. אבל ואני מתאר לעצמי שאם באמת היינו מצליחים להתגבר על היבשושיות שיש בהם, יש בהם איזה כאילו...
איזה? במצוות יבשושיות?
כן, אני אומרים לי שצריך להניח, נאמר, להניח תפילי.
זה נקרא מצוות.
מצוות
זה נקרא תיקון הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אני לא מבין אותך. זה מה שאתה מתחיל לחרוש, אני רואה.
לא לחרוש,
איך זה יכול להיות?
בסדר, התיקון יש בו גם מצוות
חסדות. אל תביא לי פילוסופיה שלך, בסדר? אני מבקש.
לא פילוסופיה, אני מדבר.
אני לא רוצה לשמוע, שף, אני לא רוצה לשמוע דברי כפירה. כן,
השם גם אמר שדוד היה מתיירא על הכוונה שלו הקודמת.
כן.
מה עשיתי, מה לא עשיתי.
כן.
אני רוצה להבין את היחס בכלל לעבר. איך אני אמור להתייחס לעבר? למה בכלל יש לו דאגה על איך הייתה הכוונה שלו?
אתה לא מבין ואני לא מבין מה דוד המלך רצה להגיד. זהו. עשיתי, לא עשיתי. ככה. היו לו חשבונות על העבר. נו. זה... שמצרפים את העבר להווה, זה... עזבו, איפה שאתם רואים קושייה, אל תיכנסו לזה. תבחרו מה שאתם יכולים לעשות עכשיו כרגע, ובזה להיות דבוקים במקום להתבלבל בדברים שבתורה כתוב הכל. אפשר לסובב אותה לאלף פנים. בשביל מה? יש מצווה להתבלבל? לא. כן, מי שם סליבה?
מה זה ענבה?
ענבה? ההפך מהגאווה. מזה תבין את זה? אם לא, מאיפה, איך אני אגיד לך?
אמרת שזה סוג של התבטלות של התשלום.
נכון. כמו שגאווה זה ההפך מהתבטלות. לא. טוב. נו.
שמענו היום משהו חדש, זה כאילו עבודה אינסופית של כל הזמן, גם בשיעור, גם במשך היום. אני כאילו צריך לחיות עם איזשהו חברים.
בוקר טוב אליהו.
כן, זאת אומרת, עכשיו, אני באמת מה שמושה אמר, הנשמה הזאת, מזה אני לא מתפעל, אני מתפעל באמת מהחברים קונקרטיים, אז אני כל הזמן צריך לעבור עליהם וזה כזה וזה כזה, רק כך.
אני לא יודע מה זה חברים קונקרטיים, אני לא יודע מה, אתה רואה פרצופים, אתה רואה אופי שלהם, או אתה רואה את המעמד שלהם, או אתה רואה את הכוח העליון שסובב אותם, עד כמה לעמקותם אתה נכנס. בוא נקרא אולי 60 ריבו נשמות. נכון זה מתאים? בוא נקרא.